על דברי סופרים בעמוד למד א', בסוף העמוד הקודם הוא עסק בגזרה שווה של כיחה כיחה משדה עפרון. כמו שלוקחים שדה בכסף, כך לוקחים גם אישה או מקדשים אישה בכסף. הוא העיר על זה שיש בעיה עם הגזרה שווה הזאת, בגלל ש הכיחה של האישה זה מי שניקח שם, זה האישה. ובכיחה של הכסף, מי שניקח שם, זה נתתי כסף השדה, קח ממני. אז קח ממני את הכסף. אז זה כיוונים הפוכים, אז איך הגזרה שווה הזאת עובדת? אמרתי שזה תלוי בשאלה איך אנחנו מבינים את המושג גזרה שווה. הוא לשיטתו מבין שמדובר פה בעצם בלימוד תוכני. זאת אומרת, אתה יכול ללמוד על משמעותו של מושג מתוך עיון במקומות אחרים שבהם המושג מופיע. אז אם זה אותו מושג בשני מקומות, אז המשמעות שלו במקום אחד יכולה ללמד על המשמעות שלו במקום אחר. אבל אני אמרתי שאני לא מסכים איתו. אני חושב שזה מה שנקרא גילוי מילטה, אבל זה לא גזרה שווה. גזרה שווה זה עניין טכני. אבל כשיש שתי מילים שוות בשני מקומות, אנחנו מדמים אותם, את המקומות, לא את המילים, את המקומות זה לזה, ומעבירים הלכות מפה לשם, בלי קשר למשמעות המילה. אם מבינים את זה כך, אז השאלה של האסימטריה הזאת בגזירה שווה לא עולה. הוא אומר, לוקחים את כסף, שם לוקחים את הכסף תמורת השדה, ופה לוקחים את האישה, כאילו תמורת הכסף. אז זה הפוך, איך אפשר ללמוד שהמשמעות של כיחה זה בכסף? אבל אם אתה מבין שזה שמופיע פה הפועל לקחת, ופה מופיע הפועל לקחת, אז זה אומר שאני יכול ללמוד מהמקום הזה למקום הזה, לא בגלל משמעות המילה, אלא זה עניין קוד כזה. זאת אומרת, כמו אם יש שתי מילים, אותה מילה בשני מקומות, אז אחד מהם מלמד על השני, אז זה לא, השאלה לא עולה. והערתי שזה כנראה מחלוקת תוספות וריטווה בתחילת קידושין, האם באמת הגזרה שווה הזאת של כיחה כיחה זה גילוי מילטה, ככה אני אבין הריטווה, או שזה גזרה שווה ממש, ככה משתמע מתוספות. ואז זה יהיה תלוי בשאלה הזאת, אבל בכל אופן זה מה שהוא שואל. ואז הוא התחיל לענות על זה בעמוד למד א', הוא אומר ככה, מה זה קניין? מה קורה כאשר עושים מעשה קניין? התחלתי כבר את המשפטים האלה לקרוא, רק הערתי עליהם, עוד שנייה אני אחזור גם על מה שהערתי. מה זה קניין? מה קורה כאשר עושים מעשה קניין? משהו משתנה בחפץ? כשאני קונה את החפץ, אז שום דבר לא קורה לחפץ. מה שמשתנה פה זה סטטוס משפטי. ברור שקניין אינו אלא הסכמה בדעת גמורה על העברת הבעלות מן המקנה אל הקונה. אז מדובר פה בעצם במוסכמה, נקרא לה משפטית. בסדר? הרעיון של הקניין הפרטי משמעו של האדם יש זכויות שימוש בלעדיות בחפץ שבבעלותו. וגם חובות בלעדיות, כגון נזקי ממון וכו'. אז כאן כבר הערתי בפעם הקודמת, עם זה אני חושב שסיימנו, שהוא בעצם מציג כאן תפיסה הסכמית של המשפט. זאת אומרת, ברגע שהחברה מסכימה שהחפץ הזה הוא שלך, זאת המשמעות של זה שהוא שלך. זאת אומרת, אין פה שום דבר מעבר לביטוי של ההכרה של החברה בזה שהחפץ הזה הוא שלך. זה איזשהו ביטוי הסכמי של מושגי הקניין, או תפיסה הסכמית של מושגי הקניין. אמרתי שיש לפחות כמה מקורות הלכתיים שמהם עולה תפיסה שונה של מושג הקניין, זו תפיסה מטאפיזית. זאת אומרת שבעצם כשאני אומר שאני בעלים על חפץ, זה אומר שיש איזושהי זיקה ביני לבין החפץ, והזכויות או ההשלכות, הנפקויות המשפטיות, הן תוצאות של הזיקה המטאפיזית הזאת. זאת אומרת, אצל רבי דליה אין מטאפיזיקה, זאת אומרת, יש רק נפקויות, זאת אומרת, להיות בעלים על משהו פירושו שהזכויות הן שלך, זאת אומרת, שמותר לך לעשות בזה שימושים, לאחרים אסור בלי רשותך, זאת אומרת, שהזכויות של הדבר הזה הן שלך, אין בה בעלות מאומה מעבר להשלכות המשפטיות שלה. ומה זאת בהלכה? אני ניסיתי להראות, הבאנו שם על מעוקב גט שחרור, שבהלכה רואים שיש מושג הבעלות בעצם מתחיל באיזושהי זיקה מטה-משפטית, אונטית, זאת אומרת, במציאות עצמה, יש משהו שמשתנה בחפץ, בניגוד למה שהוא אומר, קורה משהו לחפץ? אני אומר, בתפי הפיסה הזאת, כן, קורה משהו לחפץ, לא על המולקולות של החפץ, אבל משהו במציאות עצמה, והנפקויות ההלכתיות והמשפטיות הן תוצאה של מה שקורה לחפץ, אבל אני לא אחזור לזה כאן, זה, על זה דיברתי בפעם הקודמת. בכל אופן, פה הוא מציג תפיסה הסכמית, קונבנציונליסטית, מה שנקרא. החפץ שייך רק לו, אך בידו למסור את הבעלות עליו למישהו אחר, כאשר יש ביניהם הסכמה הדדית על כך. אם שני הצדדים מסכימים שאתה קונה ואני מוכר, אין בעיה, אפשר להעביר את הבעלות הזאת למישהו אחר. אנחנו מכירים את התופעה שהרבה פעמים בני אדם מתלבטים בעת קניית חפץ. אדם נכנס לחנות לקנות חליפה, הוא מסתכל, הוא מודד, שואל למחיר, מדבר, הוא מדבר, הוא לוקח את החליפה בידו ואומר למוכר שהוא קונה אותה, ופתאום הוא מתחרט, לא, עשיתי משהו אחר, זה לא מתאים לי וכו'. צריכה להיות איזו נקודת זמן הקובעת את העברת הבעלות, המכריחה את האדם להחליט סופית, באופן ששוב לא יוכל להתחרט. צריך לקבוע, כל מערכת משפטית צריכה לקבוע ממתי הדיבורים האלה הופכים להיות החלטה. ממתי שאמרתי שהחפץ הוא שלי והוא הסכים ועשינו כבר את העסקה, עכשיו זה שלי, אמרנו, על כל ההשלכות. אתה יודע, הרי אנחנו מדברים, מתלבטים, מתחבטים, כן, לא, שיקולים לפה, שיקולים לשם. מתי זה נגמר? מתי? אז בשביל זה מיועד גם מעשה הקניין. אבל הוא אומר, זה מה שנקרא, קודם כל צריך להחליט על נקודת זמן. קצת אולי אני אביא אולי איזושהי דוגמה. הגמרא בראש השנה אומרת, בפי חזות צדקה. לומדים מכאן שגם דבר שאתה, זאת אומרת, בצדקה אתה לא צריך להוציא בפה. מספיק שחשב, בפי חזה להוציא בפה. זאת אומרת, לא צריך להקנות, אלא מספיק לדבר. יש כאלה שאומרים שאפילו מספיקה מחשבה. אבל
בתרומה מספיקה מחשבה.
כן, בתרומה מופרשת בעומד ובמחשבה. אבל בצדקה, בפשטות בגמרא כתוב שזה דיבור, בגמרא עצמה כבר יש אינדיקציות לזה שמספיקה אפילו מחשבה. אבל הכוונה, לא צריך מעשה. זה הכוונה, בפי חזות צדקה. עכשיו, זה דבר מאוד עדין, כי זה בעצם אומר שברגע שנגיד אפילו שהחלטתי במחשבה או בדיבור לתת צדקה, זהו, אני יותר לא יכול לחזור בי. אוקיי? מה זה נקרא להחליט? הרי כשבא לפניי אני אומר, וואלה, באמת, מן הראוי לתת לו. זהו? עבוד לי? טוב, ברגע שאמרתי מן הראוי לתת לו, אני כבר לא יכול לחזור, או שאני מותר גם להתלבט. זאת אומרת, מן הראוי לתת לו, אולי לא, אני חושב. מתישהו כמובן צריך להחליט. כשאני מחליט, אז זה כבר מחייב אותי, זה מה שלומדים מבפי חזות צדקה. אבל די ברור שזה שאלו אותי כבר כמה פעמים אנשים, כי אתה חשבתי לתת לו, האם אני חייב לתת? לא, אתה לא חייב לתת. אם במחשבה, בדיוק, אם במחשבה או בפה, אתה אומר, החלטתי לתת לו, לא מן הראוי לתת לו, יש שיקולים כאלה, שיקולים אחרים, אלא החלטתי לתת לו, החלטה כזאת זה דבר מחייב. עכשיו, זה בדיוק מה שהוא מתאר פה לגבי הקניין. אתה צריך להחליט או לקבוע ברמה המשפטית מאיזה רגע דבר כזה כבר נחשב חלוט. כן? מאיזה שלב פה כבר הפסקנו להתלבט ועשינו את הדבר. וזאת בעצם המשמעות למה ההלכה, לפי התפיסה שלו, אני אומר, למה ההלכה דורשת מעשה קניין. מעשה קניין הוא מעשה סמלי שתפקידו לבטא את העובדה, כי אם זה הכל נשאר במחשבה, אז זה באמת נורא בעייתי. אז מילא בצדקה אני עוד צריך להחליט עם עצמי. אבל בקניינים, בחושן משפט, אני הרי מדבר עם מישהו אחר. אנחנו צריכים להחליט מתי סיכמנו. הרי הוא צריך לדעת אם אני יכול לבנות על זה. אני צריך לדעת אם אני יכול לבנות על מה שהוא החליט. אז אנחנו חייבים לקבוע איזשהו מדד שמשדר לשני הצדדים. זהו, פה זה הוחלט. אז אי אפשר להשאיר את זה, או כמעט אי אפשר להשאיר את זה, בדיבור או במחשבה. כי דיבור המחשבה, לך תדע. אז מילא בצדקה אני עוד יכול להתלבט עם עצמי, ומקסימום נפסתי. אבל אין פה בר פלוקטה, אין פה מישהו אחר שיש לי עכשיו, אני חייב לקבוע משהו משותף איתו, שגם יהיה נהיר לשנינו, ולא במחשבות שלי בפנים. אז לא עוזר פה מחשבות. אבל גם דיבורים זה לא דבר חד משמעי. מתי שעשית פעולה, הרמת את העת או את המטפחת או משהו, זה התפקיד של מעשה הקניין. מעשה הקניין תפקידו לבטא גמירות דעת, יש כאלה שאומרים ליצור גמירות דעת, זה לא סותר. זה שני צדדים של אותה מטבע. יש לזה השלכות הלכתיות לתפיסות השונות האלה, זאת אומרת, יש תפקמינות. האם המעשה מבטא גמירות דעת או יוצר גמירות דעת? אבל לענייננו זה לא חשוב, כי בעצם מה שהוא רוצה להגיד זה שתפקידו של המעשה זה לקבוע את אותה נקודה שממנה והלאה זה כבר חל. זאת אומרת, זה כבר נגמר מבחינה קניינית, זאת אומרת, מבחינה משפטית. נגיד, אני אנסח את זה כבר עכשיו, בעקבות ההערה שפתחתי בה, לפי התפיסה המטאפיזית, לא ההסכמית של פעולת הקניין, אז יכול להיות למעשה הקניין משמעות שונה. בפשטות יש לו משמעות שונה. מעשה הקניין הוא זה שיוצר את השינוי במציאות, שמשמעותו שאני בעלים על החפץ. אז זה לא, שינויים במציאות לא נעשים בדרך כלל בדיבור או במחשבה, אתה צריך פעולה, והפעולה הזאת יוצרת את המציאות, עוד פעם, זה לא מציאות פיזית, אבל את הפעילות, את המציאות המטאפיזית, או המטא-משפטית הזאת, אז את זה אתה יכול לעשות רק על ידי מעשה. כאן כבר המעשה, אין תפקידו בהכרח ליצור גמירות דעת, או לשקף גמירות דעת, אלא יש למעשה איזשהו תפקיד שעומד לעצמו. זאת אומרת, צריך לעשות פעולת קניין, כי אחרת פשוט אין קניין, לא כי אחרת לא יודעים האם יש או אין קניין. אין. זה לא עניין שאנחנו לא בספק. לפי התפיסה שלו, אם לא נעשה מעשה קניין, אנחנו כביכול בספק. אפשר להגיד שההלכה גם קובעת, בסדר, אבל אנחנו מתעלמים מהספק הזה. כל עוד לא נעשה מעשה, ברמה העקרונית, המהותית, אנחנו בעצם בספק כל עוד לא נעשה מעשה הקניין. כי אולי כן החלטנו. אולי כן הייתה גמירות דעת. הכל עוד לא עשית מעשה, אי אפשר לדעת. לפחות אתה בטח לא יכול לדעת אם אני גמרתי בדעתי. אני אולי כן יכול לדעת. בסדר? אז אני כביכול בספק. לפי התפיסה שאני אומר כאן, זה לא ספק. אם לא עשית פעולת קניין, זה לא קרה. כי הפעולה מחוללת את הבעלות, לא מבטאת גמירות דעת, שגמירות הדעת היא הבעלות. אז זה, לכל אורך הדרך פה, הוא מניח תפיסה קונבנציונליסטית, זאת אומרת, תפיסה הסכמית. וכיוון שכך, אז גם את פעולת הקניין הוא מפרש באיזשהו אופן שהוא לגמרי פורמלי. זאת אומרת, אתה צריך לקבוע נקודת זמן שממנה ועלה הקונבנציה מתחילה לפעול. זאת אומרת, כולנו מכירים בזה שהחפץ הזה שייך לך. בסדר? אז זה הכל הסכמי. זאת אומרת, הוא לא רואה את זה כמשהו שפועל על המציאות.
מה תהיה הנפקמינה?
מה?
יש נפקמינה בין שתי
ה... כן, אם למשל יש לי אינדיקציה אחרת לגמירות דעת, לא על ידי מעשה קניין, אז לשיטתו זה יעבוד. נגיד, הגמרא אומרת, הנה הן הדברים הנקנים באמירה. שידוחים, לפני קידושין, אז זה נקנה באמירה. הנה הן הדברים נקנים באמירה, זאת אומרת, לא צריך פעולת קניין. שם בהחלט, את זה מה שמביאים כתימוכין לתפיסה שהקניין הוא רק הסכמי. כי אתה רואה שמקומות שזה ברור שמתכוונים ברצינות, אז לא צריך את המעשה. לפי התפיסה שאני מציג כאן, אז זה לא ככה. ואז צריך להבין למה שם באמת זה נקנה באמירה. כן, נקודת, מעשה הקניין הוא נקודת הזמן הזאת, הוא המסמן את גמירות הדעת להעברת הבעלות. העיקר הוא ההסכמה ההדדית, גמירות הדעת. זה בעצם מה שקובע. אגב, זה רבו, יענה החזון איש. זאת אומרת, זו תפיסת החזון איש באופן מאוד עקבי, שמטרתו של מעשה הקניין זה לבטא גמירות דעת. זאת אומרת, אין, לא באמת צריך מעשה קניין. מעשה הקניין הוא רק אינדיקציה לזה שיש גמירות דעת. גמירות הדעת היא החשובה, לא, לא המעשה. המעשה הוא רק אינדיקציה.
כלומר, אם אנחנו... בוא נגיד, אם אמרנו, אמרת לו פה שזה עכשיו קנייה מוחלטת ואני לא יכול לחזור בי ופירטתי את זה.
עקרונית זה אמור לחול, כן. עקרונית. אני אומר, יש הסתייגויות, אבל יכול להיות שיש לו פלוג, לא משנה, אבל כן, עקרונית זה אמור לחול. אם ברור שגמרת בדעתך, אמרת בפני שניים, לא לבד, ולא זה, זאת ברור שהתכוונת ברצינות פה, אז זה אמור לחול. עכשיו, זה קצת בעייתי, כי אנחנו בהלכה בדרך כלל לא תופסים שזה חל. קצת, זה... זו סוגיה בפני עצמה, איך תופסים את פעולת הקניין, את מעשה הקניין. למשל, אם אתן לכם דוגמה אולי לנפקמינה מעניינת. בתחילת בר המציע, זו סוגיה אפשר להעריך בה, אבל נזכרתי פשוט עכשיו, נפל על המציע בתחילת בר המציע. כן, מישהו רואה אבדה בדרך, רוצה לזכות בה, והוא משתתח, הוא נופל עליה כדי לתפוס אותה. עכשיו, יש קניין דלת אמות, זה קניין דרבנן. אם האבדה נמצאת בתוך הדלת אמות שלי, אז אני קונה אותה. אבל נפילה לא קונה. עכשיו, הוא לא יודע, הוא לא תלמיד חכם גדול. הוא חושב שאם אתה נופל על האבדה, אז היא שלך. נפילה לא קונה האבדה. בסדר? אז הוא התכוון לקנות את האבדה. ודאי, אבל זה מה שהוא רצה לעשות. אבל הוא עשה את זה בפעולה הלא נכונה. זה מה שנקרא קניין מועיל ושאינו מועיל. זה כך קוראים לזה האחרונים לסוגיה הזאת. זה מחלוקת, רשי ורן. קניין מועיל ורבי, כבאגר שמה, קניין מועיל ואינו מועיל. זאת אומרת, עשיתי קניין מועיל, אבל לא התכוונתי לקנות באמצעותו. התכוונתי לקנות באמצעות קניין אחר, אבל הקניין הוא לא מועיל. אני התכוונתי לקנות בנפילה, אבל נפילה זה לא קניין מועיל. אבל עשיתי גם קניין מועיל, דל לדמות, רק לא הייתי מודע לזה. זאת אומרת, לא התכוונתי שזה מה שיקנה לי. השאלה אם זה קונה או לא. בסדר? עכשיו, אם אני מבין שצריך גמירות דעת, והיא בעצם הדבר החשוב, אז מה זה משנה איזה מעשה קניין עשית, נכון? כל עוד עשית מעשה, המעשה הזה מבטא את גמירות הדעת, מה זה משנה איזה מעשה עשית? אבל אם אתה מבין שהמעשה הוא...
זה יותר מזה, זה לא מספיק, כי
הסוגיה הזאת גם אומרת, אם לא היה שם דלת אמות, זה לא היה עוזר.
אוקיי. לא, זה היה ש...
צריך גם מעשה, הוא לא התכוון למעשה, אבל המעשה צריך להיעשות. עכשיו, לפי הגישה הזאת, גם המעשה לא צריך...
נכון, אז פה יתחילו להגיד לא פלוג או דברים מן הסוג הזה. אבל אני אומר, לפי איך שאני, התפיסה שאני הצגתי קודם, המטאפיזית של הבעלות, לא הקונבנציונליסטית, אז בתפיסה הזאת אתה צריך את פעולת הקניין כדי להכיל את הבעלות, כדי לשנות את הזיקה בינך לבין החפץ, זה לא עוזר גמירות דעת.
את הפעולה הנכונה, את הקניין.
בדיוק, עכשיו יותר מזה, אבל, בדיוק, אבל, מה הספק שם? אז מה הבעיה? עשיתי את הפעולה. והכל בסדר, לא. אתה צריך חלק, תנאי, בשביל שהפעולה תפעל, זה כולנו מסכימים. שהבן אדם צריך לגמור בדעתו לקנות, הרי אם מישהו שם לי דבר בחצר ולא התכוונתי לקנות, הוא לא יקנה לי איזה בעל כורחי. אתה אני צריך לרצות לקנות באמצעות המעשה הזה. אבל כאן, בתפיסה הזאת, זה רק תנאי. את המעשה הוא בעצם עושה את הפעולה, רק אם לא התכוונתי שהמעשה הזה יקנה עבורי, אז זה לא מעשה שלי בכלל. לא, מעשה שאליו אני לא מתכוון לא נקרא מעשה. בסדר? אבל זה תנאי צדדי. אצל החזון איש, הכוונה היא הדבר שאותו צריך. זאת אומרת, גמירות הדעת, המעשה רק בא לבטא את זה. אבל גמירות הדעת היא החשובה. אז הנה, זאת נפקא מינה למשל, יש עוד הרבה נפקא מינות. זה...
אבל זה נראה לי שונה, כי כל הסברה של הגמירות דעת, היא נראה לי שייכת בקניין כאילו בין שני אנשים, זאת אומרת שאחד מקנה את רכושו לשני. לא בקניין...
לא, טענה היא שגם באבדה, אם יבוא מישהו אחר ויקח את האבדה, אתה תטען, רגע, אני כבר קניתי את זה. הוא יגיד, מה פתאום, אתה רצית לקנות. זה גם התדיינות בין שני אנשים. אתה מבין? גם אם אתה זוכה מהאבדה שהיא מאפקר...
לא, זה משהו אחר לגמרי נראה לי, כי אני לא יכול לטעון... לא מבחינה זו, מבחינה ש... כאילו, נראה לי ברור שבקניין של הפקר אני לא יכול להספיק גמירות דעת. אחרת נצטרך לומר שאני יכול לקנות את כל העבדות שבעולם אליי, בלי בכלל לראות אותם. כי אני אומר, רואים לראות אותם. נגיד אני יודע, שומע שיש איזו עבדה שנפלה באיזה מקום, אז אני גומר בדעתי שזה שלי. זה לא שברור שזה לא שלי.
אז אולי זה יכול להיות באמת הסבר, למה לפי החזון איש בכל זאת צריך להתקיים פה הקניין דלת אמות.
כן.
זאת אומרת, אתה צריך להיות עדיין בדעת עמותיך. אולי באמת זה הסבר. בסדר, אני לא נכנס, זה רק דוגמה כדי להמחיש את ההבדל בין שתי התפיסות. אוקיי, אז אני חוזר לפה. גם קידושין הם הסכם בין שני אנשים. האישה מתקדשת מרצונה, והאיש מקדש אותה מרצונו. אולם בקידושין מדובר על שייכות במובן האנושי, לא רק חיובי שער כסות ועונה, אלא גם שייכות נפשית, פנימית ודבק באשתו והיו לבשר אחד. פה הוא מקפיד, אני חושב, על לשונו, הוא קורא לזה שייכות, לא בעלות. אני חושב שבזה הוא מתכוון למה שאני אמרתי, לפני שדיברתי את זה בשיעור הקודם, נכון? אמרתי שהמושג קניין ככה מקומם מאוד... בעיניים מודרניות, מה אתה בעל הבית על האישה. אז אמרתי שהמושג קניין זה בדיוק זה. אתה מושג קניין פירושו גמירות דעת כדי שהחלות תחול. זה נקרא קניין. קניין זה בכלל לא קשור לבעלות בהכרח. בבעלות עושים גם פעולת קניין, זה נכון. ולכן איכשהו בעברית השתגר השימוש של קניין כביטוי לבעלות. אבל במשמעות המקורית בהלכה...
בדרך כלל הוא נעשה בהם של בעלות.
נכון, כי זה רוב הפעולות המשפטיות שאותן אנחנו עושים, הן פעולות של רכישת בעלות.
סבר בבני הזוג נקרא בעל.
מה?
האיש נקרא בעל.
הבעל כי הוא בועל. או שהוא בועל כי הוא בעל. טוב, השאלה מה המקור ומה... היא בעולת בעל, ככה גמרא אומרת. התורה אומרת.
לא בגלל בעל. בעל, לא בעלים.
בכל אופן, לא, כל אלה זה באמת זה רגישויות מודרניות שבסדר, אפשר להבין אותם, אבל צריך להיזהר קצת, כי אנחנו חושבים על הדברים האלה בצורה טיפה אנכרוניסטית. אנחנו קופים את מערכת המושגים שמוכרת לנו על מערכת המושגים של התורה או של חכמים. זה לא בהכרח שומר על אותה משמעות. דיברנו כבר פעם על העברית של אליעזר בן יהודה, שהיא לא בדיוק מתאימה למשמעות של העברית המקראית. והרבה פעמים אנחנו בטוחים שאנחנו מבינים משהו, וזה הבאתי פעם את הדוגמה, אני חושב לבקר בחלון, נכון? משה שפירה, שמעתי ממנו פעם את הדוגמה הזאת. אחת שאלתי אם את השם לחזות בנועם השם ולבקר בחלון. שבתי בבית השם כל ימי חיי, לחזות בנועם השם ולבקר בחלון. זה משונה, שבתי בבית השם כל ימי חיי. מה זה לבקר בחלון? אז האבורטים שלנו מה אומרים היום? שלמרות שאתה יושב שם כל ימי חייך, בכל יום זה יראה בפניך כאילו אתה רק מבקר, אתה תתפעל מזה, אתה תתרגל, בכל יום יהיו בעיניך כחדשים. זה וורטים שנובעים מהעברית של היום. בעברית של פעם, ככה הוא טוען, לא בדקתי את זה, אבל ככה הוא טוען שלבקר פירושו להיות קבוע, לבקר אין פירושו לבוא באופן מזדמן. זה נקרא, מה זה מבקר המדינה? מבקר המדינה, אנחנו תופסים את זה היום, הוא בא לבקר, עושה ביקורת. מבקר המדינה זה... כבקרת רואה עדרו, זאת אומרת, זה משהו רציני, זה לא משהו שהוא מזדמן.
לבקר עת ויש לבקר חצל, זה שני דברים שונים.
מה?
לבקר...
זה מה שאני אומר, אז לבקר עת הוא בעצם ביטוי להתייחסות רצינית, לא להתייחסות מזדמנת. טענתו היא שלבקר בהיכלו זה זה. ולא, היום זה לבקר עצל, זה בדיוק, זה המשמעות אחרת. אבל טענתו שבעברית המקראית, ועוד פעם, לא בדקתי, אבל ככה הטענה שלו, בעברית המקראית זה לא שתי משמעות, זה אותה משמעות. לבקר בהיכלו זה לשבת לחזור בנועם השם כל ימי חיי, זה נקרא לבקר בהיכלו. זה לא, עכשיו, אנחנו המון, אנחנו רגילים להמון וורטים כאלה, כי הם תוצאה של העברית שלנו. ואנחנו בתוכנית שאנחנו קוראים, אמרתי פעם ש... מי שפה, שלחוצניקים יותר קל. הם לא יודעים עברית. אם לא יודעים עברית, אז הם...
יש להם רק את זה.
יש להם רק את זה, אין שום דבר שמטא אותם. אז קשה להם מבחינות אחרות, אבל במובן הזה הם לא חשופים לכשלים שאנחנו חשופים אליהם. אנחנו יכולים בקלות ליפול באנכרוניזם כזה. אוקיי. אז הוא אומר, מדבר פה על שייכות ולא על בעלות. הוא בעצם אומר שהקידושין זה חוזה, זה הסכם בין שני אנשים, האישה מתקדשת מרצונה, והאיש מקדש אותה מרצונו. ושמדובר שם על שייכות במובן האנושי, לא רק חיובי שער, כסוד ועונה. בסדר? אלא גם שייכות נפשית פנימית, ודבק באשתו והיו לבשר אחד. לכאורה זה חוזר למודל שאני דיברתי עליו. זאת אומרת, אתה אומר, זה לא רק חיובי שער, כסוד ועונה, הנפקויות המשפטיות, אלא נוצרת פה איזושהי זיקה, הוא קורא לזה שייכות, בין הבעל לבין האישה. אז אתה אומר שבבסיס הנפקויות המשפטיות, יושב משהו מטה-משפטי או מטאפיזי. אוקיי? אבל נדמה לי שהוא נזהר מזה, הוא לא הולך לכיוון הזה, הוא מדבר על פסיכולוגיה, זאת אומרת, שייכות, הכוונה ליצור איזשהו קשר זוגי, כמו שאנחנו מדברים עליו היום, לא במובן של לייצר איזושהי מציאות שונה, בסדר?
אבל מה זה שייך? שייכות נפשית עם
מושג
הלכתי?
מה? רגע, עוד לא גמרתי לקרוא, עוד שנייה אחת. מהקידושין נובע איסור אשת איש, קידושין זה דבר רציני, לא כמו קניית חפץ. על קידושין אדם צריך לחשוב היטב לפני שהוא מסכים. הוא מתכוון לשייכות רק במובן הזה שתבין שיש לזה משמעויות מאוד גדולות. זה לא רק חיובי שער כסוד ועונה, אלא יש בזה משמעויות מאוד גדולות ואתה צריך לחשוב על זה לא מעט. ואז כתוצאה מזה, לכן צריך נקודת זמן, עוד רגע זה נקרא בהמשך, לכן צריך נקודת זמן שאומרת אוקיי, ממתי אנחנו החלטנו כבר. אבל אני אומר שגם כאן שלכאורה הוא מדבר פתאום עובר ל... שיח המטאפיזי, לעוזב את השיח הקונבנציונליסטי, אני לא חושב שזה נכון, הוא ממשיך עם השיח הקונבנציונליסטי, ושפעם דיברתי אצל מנחם פינקלשטיין, איזה קבוצה, אז אמרתי שם שהרבה מושגים שנתפסים אצלנו היום כפסיכולוגיה, נתפסו פעם כמטאפיזיקה. נגיד שאנחנו פוחדים בלילה, בסדר? אז אנחנו תולים את זה ב... פוביות פסיכולוגיות, מה יש לפחד בלילה, מה יש בלילה שאין ביום. לא נובע כרגע שודדים וזה, אלא יש איזה פחדים יותר מאשר אולי יבואו שודדים, אוקיי? אבל פעם חשבו שיש שם מזיקים, זאת אומרת שדים. אז מה שפעם קראו לזה שדים ומזיקים, היום קוראים לזה תסמינים פסיכולוגיים או אפקטים פסיכולוגיים. אנחנו מתרגמים את האובייקטיבי, את המטאפיזי, לסובייקטיבי. בסדר? זה בעצם, הפסיכולוגיה... היא תרגום מודרני לשיח השדים העתיק. אבל זה לא רק הפסיכולוגיה, דיברנו פעם על שהייה יוקת שער, כן? השם החזלי לחוק השני של הטרמודינמיקה. זאת אומרת, שבית שנשאר שומם, הגמרא בבבא קמא, בפרק ב', הגמרא אומרת שם שאם בית נשאר שומם, אז הרי הוא מתפורר, מתבלה אבק. למה? כי יש איזה שד שקוראים לו שהייה, שהוא יוקת שער, כאילו הוא מחטט את השער, הוא מפרק בתים. ואם אנחנו גרים בתוך הבית, אז השדים לא אוהבים. איפה שיש אנשים, השדים לא מסתובבים. כן, כמו במדבר, ששם זה מסוכן, כי יש שדים. אבל כי אין שם בני אדם. איפה שיש בני אדם, אין שדים. זה התירוץ כמובן, למה אנחנו אף פעם לא רואים אותם. זה כמו הקנקן של ראסל. כי בכל מקום שיש אנשים, השדים לא באים, אז הקושיה למה אנחנו אף פעם לא רואים שדים, ברור.
אבל אם אדם הולך לבד, אז זה...
כן, בסדר, אני צוחק. אבל לא משנה, השד הזה של שהייה, זה בסך הכל הסתכלות מטאפיזית, על מה שאנחנו היום נגיד בעיניים המודרניות, קוראים תופעה, מה שהיה אז ישות, היום הוא תופעה. זאת תופעה שבתים מתפוררים. לא שיש פה שד שהוא סוג של ישות, כן? אלא אנחנו מתרגמים את עולם הישויות הלא מוחשי לדברים מטאפיזיים, לדברים סובייקטיביים.
אבל זה לא עכשיו, אני... זו טענה אחרת.
ברור, זו טענה אחרת. אני מדבר...
תרגום,
לא, לא. ברור, אני מכוון שאנחנו עברנו לסוג אחר של שיח. אנחנו מתרגמים את השיח ההוא, מתרגמים לא במובן של המילוני. מתרגמים הכוונה מעתיקים או מעבירים את השיח משיח על ישויות. כן, זה הכוונה. אני מתרגם הכוונה, מתרגם פילוסופית, לא מתרגם מילונית. אתה יודע? עכשיו, אני לא יודע מי צודק דרך אגב. אני לא יודע מי צודק.
אתה צריך לתמוך דווקא בשיטה היא.
אני לא יודע. בבעלות למשל, זו דוגמה קלאסית. שאצל חז"ל ובראשונים, נדמה לי שאפשר לראות, לפעול, לא יודע אצל כולם, אבל אפשר לראות בצורה די חזקה, תפיסה של הבעלות כאיזשהו סוג של מציאות. והוא בתרגום המודרני שהוא עושה לזה, לא, לא, זה מצב משפטי. זאת אומרת, זה לא, לא קורה פה שום דבר בחפת עצמו.
החזוניש היה מודרני.
מה?
שהחזוניש היה מודרני.
כן, נכון, לא, החזוניש באמת היה מודרני. יש הרבה מאוד צורות מחשבה שלו, הוא באמת היה מודרני. זה נכון. איפה רואים את זה בצורה נורא חזקה? יש, מה זה זיכרון? אז זה נפל לי פעם ראשונה, הייתי צריך לדבר ביום הזיכרון בישיבת ירוחם. אז ניסיתי לחשוב מה זה זיכרון. אז במקרא, כשאומרים תמחה את זכר המלך.
יום הזיכרון במקרא זה משהו אחר.
כן, ברור. אבל אני אומר, לא, זה בעצם אבל משמעותי ממש. הקדוש ברוך הוא זוכר אותנו בראש שנה. אז, אבל מה זה תמחה את זכר המלך? להפסיק לזכור אותו? הפוך, הרי לא תשכח, יש חיוב לזכור את המלך. מה זה לא תמחה את זכר המלך? זכר המלאק זה שארית מהמלאק עצמו. תמחה את זכר המלאק כוונה שלא יישאר שום שארית מהמלאק, הפיזי, לא בזיכרונות. אז מה זה זכר? זכר פירושו זה חלק מהדבר, שארית של הדבר, או חלק של הדבר, כן? עכשיו, אנחנו היום משתמשים במונח זיכרון כתופעה פסיכולוגית. אנחנו זוכרים מישהו. נגיד, כשהוא נפטר, אנחנו זוכרים אותו. מה זה אומר? שמשהו ממנו, כמו השיר של חווה אלברשטיין, כן? שמשהו ממנו נמצא אצלי בראש. אז פעם תפסו את המשהו הזה, במובן מטאפיזי, באמת משהו ממנו נמצא כאן. כשאני זוכר אותו, הוא פה. אני משאיר אותו בחיים. כן? צדיקים, הם עושים נפשות לצדיקים, דבריהם, הם זיכרונם. מה זה זיכרונם? אז אנחנו מבינים את זה היום שבאמצעות דבריהם זוכרים אותם. לא, דבריהם זה חלק מהם. אבל כשאנחנו עוסקים בתורה של מישהו שנפטר, משהו ממנו עדיין באמת חי. מטאפיזית, הוא פה. משהו ממנו לפחות פה. בתרגום המודרני זה כמובן, אנחנו זוכרים אותו. זאת אומרת, זה הפך להיות משהו פסיכולוגי. אנחנו, כי יש לנו איזושהי נטייה לא להכיר בקיומן של ישויות לא מוחשיות, לא חומריות. אוקיי? עכשיו, פה זה באמת שאלה, גם הבעלות עברה את אותו תהליך. פעם ראיתי איזשהו מאמר, מישהו שהיה סטודנט שלי פעם, אני חושב, רוני אורנשטיין, אני חושב שהוא כתב על זה, על פעולת הקניין במעבר בין המשנה לגמרא. בתפיסה של המשנה יש תפיסה אחרת, מה זה פעולת קניין לעומת הגמרא. הגמרא יותר מודרנית, זאת אומרת... הפכה את זה לפורמליסטי ופחות למטאפיזי יומיומי. זה לא עסק של או שהוא פה או שהוא לא. של מה אנחנו קובעים. זה קונבנציה, זה לא משהו שהוא... טוב, בכל אופן, אז גם כאן בעצם הוא עשה תרגום למה שאני קראתי זיקה מטאפיזית, הוא הפך את זה לפסיכולוגיה. יש שייכות בין הבעל לבין האישה, ואת השייכות הזאת חייבים לשמור עליה, והתורה מטילה איסורים מאוד חמורים על פגיעה בשייכות הזאת, ולכן זה דבר מאוד משמעותי, לא מטאפיזיקה, שום דבר, הכל פסיכולוגיה, או לא יודע מה, משפט, אבל זה דבר מאוד משמעותי. אז מה? עכשיו נראה מהו הלימוד של כיחה משדה עפרון. גם בקניית נחלה, אדם חושב היטב לפני שהוא קונה. קניית קרקע אף היא עניין רציני. לא כמו קניית בגד או שאר מטלטלים. גם קניית קרקע, אתם כבר רואים את הכיוון, גם קניית קרקע וגם קידושי אישה, זה אקט משמעותי, זה אקט רציני. זאת אומרת, אתה יוצר פה קשר, קשר לא במובן המטאפיזי, אלא שייכות, כן, במובן המשפטי או הפסיכולוגי, בין שני דברים, שהוא קשר משמעותי, זה לא כמו חולצה שאני לובש אותה ואני זורק אותה מתי שהיא מתבלה או משהו כזה. זאת אומרת, יש פה קשר משמעותי. אז מה? והנה, בשדה המכפלה כתוב, נתתי כסף השדה, כך ממני. פשוטם של דברים, אינני רוצה לקבל בחינם, אני רוצה לשלם. כך ממני את הכסף. בסדר? אבל, אגב, אם זה באמת כך, אז יוצא שהכסף הוא רק תמורה לעסקה, הוא לא פעולת הקניין. נכון? ושלמה, אני רוצה לשלם, אני לא רוצה את זה בחינם, קח את הכסף. במשמעות הזאת, אז זה לא נכון שמתן הכסף שם היה הפעולה הקניינית.
למה? אני רוצה לקנות את השדה על ידי כסף.
לא, אני רוצה לשלם תמורת השדה כסף. לא אותו דבר. יש מחלוקת בין התז לבין הסמה, מה זה קניין כסף? בתחילת סימן קופצה דק בשולחן ארוך. מה זה קניין כסף? הרי ברור שכסף עושה שני דברים. כשאתה קונה שדה, מטלטלין לא נקנים בכסף. דין תורה, אבל מדרבנן צריך בשיחה. אבל שדה נקנית בכסף, כסף שטר וחזקה. אז כשאתה קונה שדה בכסף, מה בעצם אתה עושה? קודם כל אתה משלם תמורה. בן אדם לא יסכים למכור לך את השדה אם לא יקבל תמורה. מצד שני, העברת הכסף היא גם הפעולה הקניינית. זה לא אותו דבר. אם אני אקנה את השדה בשטר, עדיין אני צריך לשלם את הכסף. כי אחרת הוא לא יסכים להקנות לי. אבל זה כבר מפצל את שתי הפונקציות. זאת אומרת, פעולה הקניינית נעשית בשטר. הכסף הוא העברת תמורה בשביל לרצות אותו, כדי שהוא יסכים למכור לי את השדה. כשאני עושה קניין כסף, אני בעצם עושה שני דברים באותה פעולה. אני גם מעביר תמורה, וגם עושה פה את הפעולה הקניינית, את מעשה הקניין. עכשיו, התז והסמה מתווכחים בשאלה, האם, נגיד שקבענו שמחיר השדה הוא, לא יודע, 1,000 שקל, האם אני צריך לתת לו 1,000 בפרוטה? כי פרוטה אחת היא בכלל לא תמורה. פרוטה אחת, העברת הפרוטה היא פעולה קניינית, כך קניתי את השדה. חוץ מזה, הבטחתי לו גם 1,000 שקל תמורה. איך אני יכול לתת את הפרוטה הזאת כחלק מהתמורה שאותה הבטחתי? בסדר? אז זה ויכוח. הסמה טוען שלא צריך להוסיף פרוטה. למה? בגלל ש... והתז טוען שכן. אבל גם הסמה לא אומר שלא צריך להוסיף פרוטה בגלל שאפשר לעשות את זה באופן חופף. אלא הטענה שלו זה שקניין כסף מוגדר כקניין שנעשה על ידי העברת התמורה. זה המשמעות של קניין כסף. קניין כסף זה לא סתם פעולה סמלית, כך פרוטה כמו נכתוב שטר. לא. קניין כסף משמעותו הוא שכשאתה מעביר את התמורה, זה עצמו פעולת הקניין. פעולת הקניין היא העברת תמורה. זה פעולת הקניין. אז מה הבעיה? נתתי לך את התמורה, זה עשה את הקניין, אבל לא צריך עוד פרוטה. זה לא שצריך פרוטה אחת בשביל המעשה הקנייני ואלף שקל בשביל התמורה. העברת התמורה היא כסף הקניין. יש להם ויכוח בשאלה האם שתי הפונקציות האלה שעושה העברת הכסף הן באמת שתי פונקציות או שאין אחת. התז מבין שיש פה שתי פונקציות שונות, וזה אפילו שני סכומים שונים צריכים לעשות את העבודה הזאת. אחד מהם זה הפעולה הקניינית, השני זה העברת תמורה. הסמה אומר לא, זה שני דברים שנעשים ביחד. העברת התמורה היא זו שעושה את הקניין. בדיוק, אז הסמה עצמו מביא מהסמה או התז, אחד מהם מקשה על השני מאישה. לאישה אין שווי. אז איך אתה יכול להגיד שיש שם קניין כסף באישה? מה האישה, השווי שלה הוא פרוטה? איך אפשר לקנות אותה בשווי? בסדר? למשל, לפי הסמה, לדוגמה, אם אני רוצה לקנות את השדה, צריך להעביר, לכאורה הייתי צריך להעביר את מלוא התמורה. לא מספיק פרוטה. יכולים לסכם שהעברת חלק מהתמורה זה גם פעולה קניינית מבחינתנו, אבל עקרונית צריך לסכם את זה. זאת אומרת, ברמה העקרונית זה צריך להיות העברת כל התמורה. עכשיו, לאישה אין בכלל תמורה. לא שתמורתה גבוהה ופרוטה זה לא מספיק. יש כאלה שמבינים כך את השאלה. אני לא חושב שזאת השאלה. באישה זה בכלל לא תמורה. אז זה לא עסקה שאתה קונה ומשלן תמורה. אז מה שייך שם בכלל קניין כסף? זה אחת הטענות כנגד, שהתז טוען כנגד הסמה. ששם רואים שבאישה לא צריך, זאת אומרת, באישה גם זה מועיל, ובאישה אין תמורה. אז רואים שפעולת העברת הכסף היא פעולה סמלית, היא לא העברת תמורה. כמובן, אם אתה מבין, זה קשור מאוד, מאוד הדוק לנושא שלנו. כי אם אתה מבין שהעברת כסף באישה באמת נלמדת בגזרה שווה, כיחה משדה עפרון, אז אם אתה מבין, כמו רב גדליה, שאישה ושדה הם פשוט באמת דומים, לכן אנחנו עושים את הגזרה שווה, אז הקושיה היא טובה. אבל אם אנחנו מבינים, זאת גזרה שווה, עזוב, אני לא קונה אישה, אני לא מעביר תמורה. אלא כמו שבכסף בשדה אתה מעביר תמורה והשדה נקנה, גם באישה תעביר את הכסף והיא מתקדשת. לא שהכסף הוא תמורה, אתה לא צריך שזה יהיה אותו דבר. רב גדליה מניח שזה צריך שזה יהיה אותו דבר. בסדר? אבל אם לא, אז עצמה באמת יגיד שלא, ואתה זה יגיד שכן. זה ויכוח שלי עם רב גדליה פה, זה יכול להיות שזאת מחלוקת התז ועצמה. אוקיי? כן, זה מה שאומר, אינני רוצה לקבל בחינם, אני רוצה לשלם, קח ממני את הכסף. אז פה הכסף מוצג ככסף תמורה. אבל איך שנדייק, מה מוסיף קח ממני? נתתי כסף השדה, קח ממני. נתתי כסף השדה, הוא קח ממני את כסף השדה. מה זה נתתי כסף השדה, קח ממני. מה הכפילות המוזרה הזאת? אם אברהם ייתן לו, הרי שהוא ייקח. ברור שאם אני נותן לך את כסף השדה, אז אתה לוקח. מה זה? נתתי לך כסף השדה, קח ממני. מה הכפילות הזאת? אלא יש כאן כוונה נוספת. קח ממני, וכך תיגמר העסקה. ברגע שאתה לוקח את כסף השדה, אז נגמרת העסקה. נתתי כסף השדה.
לא, כי זה מבטא את גבירות הדעת של השני.
כן, בדיוק.
זה שנותן את הכסף.
בדיוק, אז אני נתתי את כסף השדה, ברור שאתה לוקח. זה לא הלקיחה הפיזית. אלא ברגע שאתה לוקח את כסף השדה, אז נגמרה העסקה. ולכן מבינים מפה שפה לומדים את קניין כסף. כי אחרת באמת התפיסה, כמו שהוא אמר למעלה, אני עברתי רק את כסף התמורה. מה אתה קושר את זה לכסף? של קניית שדה, לפעולת הקניין. את הקניין עשו בחזקה. אף אתה יודע איך עשו את הקניין, הכסף נתתי רק בתור תמורה. זה לא קשור לפעולה הקניינית. מי אמר שאתה פעולה הקניינית שם עשו בכסף בכלל? אבל בגלל הכפילות הזאת, נתתי כסף השדה, קח ממני. אז זה אומר שנתינת הכסף היא לא רק העברת תמורה, אלא נתינת הכסף גם יוצרת את הכיחה. זאת אומרת, זה מה שחותך את הקניין. לקיחת הכסף מסמנת את גמירות הדעת. ובגזרה שווה לומדים שגם בכיקח איש אישה לקיחת כסף תסמן את גמירות הדעת. לקיחת האישה על ידי האיש היא הסכמתם ההדדית שתתקדש לו, וזהו עצם הקניין. את מעשה הקניין לומדים משדה אפרון. בקידושין ישנם דרכים נוספות לקניין, שטר וביה, אגב גם בשדה, כן? שטר וחזקה. והתוספות כבר כתבו שאין להקשות על תירוץ הגמרא ותנא תרתי יתו חדה, כי גם בשטר וביה שייכת לשון קניין. כלומר, גם שטר שכתוב מפורש בו רצון שני הצדדים מהווה גמירות דעת, וכל שכן ביה שהיא כבר התחלת החיים ביחד. ואם כן, גם בהם שייך עוד יותר מאשר בכסף דין הקניין. זאת אומרת, קניין פירושו גמירות הדעת. גם שטר וביה עושים את הגמירות דעת, אבל הקניין פירושו בעצם יצירת גמירות הדעת. אז מה בעצם הטענה שלו? הטענה שלו זה שהרי יצאנו מהשאלה ששני הצדדים במשוואה הזו של הגזרה שווה לא דומים. כי פה אתה לוקח את הכסף בשדה אפרון, ופה לוקחים את האישה, תיקחה של האישה. אז זה לא סימטרי. משהו טוען בעצם שברגע שאתה לוקח את הכסף, יש פה איזושהי גמירות דעת. וגמירות הדעת היא גמירות דעת משני הצדדים. גמירות דעת שלי לקנות וגמירות דעת שלך למכור. אם זה משני הצדדים, אז אין בעיה. אז גם באישה אתה יכול להגיד שברגע שאני נותן את הכסף, נגמרת הדעת, ואז גם האישה ניקחת אליי. כי הקיחה היא משהו דו-צדדי. העסקה הזאת הרי נכתבת משני הצדדים. זה שיש גמירות שלי, גמירות דעת שלי, אם אין גמירות דעת שלך, אז גם אני לא נתתי לך, לא רק שאתה לא נתת לי. כשיש עסקה דו-צדדית, אז גמירות דעת של צד אחד חסרת משמעות. אם אני נגיד גמרתי בדעתי ואתה לא, אז מה? לא אתה קנית את שלי ולא אני קניתי את שלך.
לכן הוא אומר לו, כך
ממני. צריך גמירות דעת לשני הצדדים. אז לכן הוא אומר שכשאני מבין שהעברת הכסף יוצרת גמירות דעת, בעצם אני מבין שהיא עושה את שני הדברים. משני הצדדים. אז אם ככה, אז לא קשה למה באישה לומדים את זה על כיחה של האישה, כשבשדה זאת כיחה של הכסף. אתה יודע? זאת בעצם הטענה. למרות שאני אומר שזה לא מיישב לגמרי את הקושי. כי אתה הרי רוצה ללמוד שנתינת כסף יוצרת גמירות דעת. נכון? עכשיו, בכיחה של אישה, כי ייקח איש אישה, לא זה מה שכתוב. כי ייקח איש אישה, כתוב שאני לוקח את האישה. איך אתה יכול ללמוד מכאן שנתינת כסף לאישה היא הלקיחה? אם אתה באמת רוצה להגיד שזה אמור להיות דומה, לא כמו שאני אמרתי, זאת גזרה שווה, זה לא צריך להיות דומה. הוא מניח שזה צריך להיות דומה. בסדר? כשיטת הריטווה. זה צריך להיות דומה, זה גילוי מילטה בעצם, זה לא גזרה שווה. זה עדיין לא דומה מה שהוא אמר, כי לא, אני לא, לא מספיק שתסביר לי שגם פה יש גמירות דעת וגם שם יש גמירות דעת. תסביר לי איך אתה מבין שגם שם זה נעשה בכסף, באישה. איך אתה יודע? אולי זה בשטר. ונכון, השטר ייצור את הגמירות דעת שלה קוראים כיחה. מה שכסף יוצר בשדה. גם בשדה אנחנו יודעים שהשטר מועיל וגם ביה מועילה. אוקיי? לכן אני חושב שההסבר הזה הוא הסבר לא, לא, לא מושלם. זאת אומרת, יש פה, הוא משאיר עוד קושי. אגב, במאמר מוסגר, זה עוד הערה על מה שאמרתי לגבי זה שאין בעלות על האישה, לא קונים את האישה. איפה ראיה לדבר? אחת הראיות. הרי אנחנו עושים, אולי הזכרתי זה, אני לא זוכר, אנחנו עושים גזרה שווה מכיחת שדה לכיחה של אישה. ומזה אנחנו לומדים את קידושי כסף. אחרי זה הגמרא עוברת ושואלת שטר מנהלן. ואז ביעה מנהלן. כל אחד מהם אנחנו לא, מביאים מקור. לא הבנתי, יש גזרה שווה בין אישה לבין שדה? בשדה יש שלושה דרכים שהשדה נקנית, כסף, שטר וביעה. אותו דבר באישה, כסף, שטר וחזקה, חזקה, סליחה. ובאישה, כסף, שטר וביעה. ביעה זה החזקה, הרי חזקה פירושו שימוש בשדה, נעל גדר פרץ. אז ביעה זה שימוש באישה, מה הבעיה? זה לגמרי מקביל. אז למה הגמרא, אחרי שהיא מביאה את הגזרה שווה כיחה כיחה משדה אפרון, עדיין מחפשת מקורות לקידושי שטר ולקידושי ביעה? וזה באמת לא השוואה. לא עושים השוואה בין אישה לבין שדה. וכל הראשונים, אגב, הראשונים שואלים את זה, הרמב"ן, התוספות, כולם, ומסבירים כולם בכל מיני צורות שלא, ודאי שאת ביעה לא לומדים, את ביעה לא לומדים מחזקה, זה ברור. אף אחד מהם לא מעלה בדעתו דבר כזה. כל אחד מסביר אחרת מה בדיוק, איך בדיוק הלימודים האלה עובדים. למה באמת לא? כי אין פה השוואה אמיתית בין קניית שדה לבין קניית אישה. אם זאת הייתה השוואה אמיתית, כמו שהוא אומר, אז אני באמת לא, אז הקושיה של הראשונים קשה. אז אני לא מבין למה צריך מקורות נוספים לקידושי שטר ולקידושי ביעה. מה הבעיה? זה גזירה שווה לאישה, כמו משדה לאישה. כמו ששדה נקנית, גם אישה ניקחת באותם שלוש דרכים. מה הבעיה? למה צריך עוד שני מקורות? אלא מה רואים שלא? זה לימוד טכני, פורמלי של גזירה שווה, שכסף עושה קידושים. כמו שבשדה, כי בשדה, זו לא השוואה בין אישה לשדה. זה השוואה בין הפרשה של אפרון לפרשה של קידושי אישה. והפרשה של אפרון היה קניין בכסף, לא בשטר ובביעה. אז לכן מה שאתה יכול ללמוד משם זה שגם אישה נקנית בכסף, מתקדשת בכסף. שטר וביעה, פרשייה בפני עצמה, צריך מקורות נפרדים לעניין הזה. Okay? טוב, בעניין זה יש דבר מעניין מאוד ברמב״ם. הרמב״ם כותב בתחילת הלכות אישות, כמה שניתנה תורה, נצטוו ישראל שאם ירצה האיש לישא אישה, יקנה אותה תחילה בפני עדים, ואחר כך תהיה לו לאישה. שנאמר כי ייקח איש אישה ובא עליה, ובא אליה. וליקוחין אלו מצוות עשה של תורה הם. ובאחד משלושה דברים אלו האישה נקנית, כל זה לשון הרמב״ם. בכסף או בשטר או בביעה. בביעה ובשטר מהתורה, ובכסף מדברי סופרים. כן, הרמב״ם המפורסם בתחילת הלכות אישות, הוא אומר שיש שלוש דרכים שהאישה נקנית, זה המשנה הראשונה של קידושין, כסף, שטר וביעה, אבל שטר וביעה זה דבר תורה, וכסף זה מדברי סופרים. כך אומר הרמב״ם. צריך לזכור, הפרק הזה, הכותרת של הפרק הזה זה דברי סופרים. זה הנושא שבו אנחנו עוסקים. לכאורה, מהלשון מדברי סופרים לעומת מהתורה, משמע שכוונת הרמב״ם היא שקידושי כסף הם מדרבנן ממש. זאת אומרת, קידושי כסף זה רק דרבנן. קידושי שטר וביעה זה דאורייתא. אבל זה כמובן לא יכול להיות. אבל הרמב״ם ממשיך, כן, זה כל המפרשים שם מהירים על זה. אבל הרמב״ם ממשיך, ואישה שנקנית באחד משלושה דברים אלו, היא הנקראת מקודשת או מאורסת. וכיוון שנקנית האישה ונעשית מקודשת, אף על פי שלא נבעלה ולא נכנסה לבית בעלה, אין עוד את האישות אלא רק את הקידושין, אין את הנישואין עוד, הרי אשת איש, והבעליה חוץ מבעלה, חייב מיתת בית דין. אומר זה שלושת הדרכים שהאישה נקנית. גם בכסף, גם בשטר וגם בביעה, מי שבא עליה חייב מיתת בית דין. ואם כסף היה קידושי דרבנן, אז מי שבא על האישה עבר עבירה דרבנן. אז איך הוא חייב מיתת בית דין? מיתה זה רק על איסור תורה. אז חלק מסוים של איסורי תורה. כן, האם זה איסור דרבנן, אז זה חייבים מיתה על זה. אז לכאורה בהמשך דברי הרמב״ם רואים שכסף גם הוא דאורייתא. עובדה שאם אישה מתקדשת בכסף, מי שבא עליה חייב מיתה. אז איך הרמב"ם מהתחלה אומר שכסף הוא מדברי סופרים ורק שטר וביעה זה דאורייתא? מהי איפה משמעות הלשון מדברי סופרים? לפי מה שנאמר לאל, אפשר להבין שהואיל וקידושי כסף נלמדו בגזרה שווה, וחכמים הם הלומדים את הדין מן הפסוקים במידות שהתורה נדרשת בהן, גזרה שווה מאפרון, לפיכך נקרא הדבר מדברי סופרים, אף על פי שהוא מדאורייתא לכל דבר. אז זה נקרא מדברי סופרים בגלל שאלת המקור, לא בגלל שאלת התוקף. המקור הוא מחכמים. לא שהתוקף של הקידושין זה התוקף של דברי סופרים של דרבנן, ועל זה דיברתי בשיעור, לא זוכר מתי, באחד השיעורים האחרונים, דיברתי על שיטת הרמב״ם מדברי סופרים, שהרמב״ם אומר שכל דבר שנלמד ממידות הדרש הוא דברי סופרים. ורוב המפרשים של הרמב״ם מבינים שכוונתו זה במשמעות הזאת. זאת אומרת שהכוונה שהמקור של זה זה הסופרים, לא שהמעמד ההלכתי של ההלכה הזאת זה דברי סופרים. אמרתי שאני חושב שאני לא מסכים לזה, יש זה כמה ראיות ברמב״ם שהוא מתכוון שספקו לכולה, זאת אומרת יש משמעויות ושלא עונשים על זה, ואת הרמב״ם מתכוון ברצינות, זה באמת דברי סופרים.
אז איך הוא מסביר כאן? אז איך הוא מסביר כאן?
אז עכשיו פה, באמת הוא אומר, אז פה רואים באמת לכאורה שדברי סופרים, הכוונה דאורייתא. וככה באמת התשבץ פעם ראשונה הוא הראשון שמצא את ההסבר הזה ברמב״ם, ומאז כולם הולכים אחריו. ככה הוא מיישב את שתי ההלכות האלה ברמב״ם. זה תשבץ כבר מיישב את זה ככה.
גם בשדה ככה? לא
רק
באישה?
מה?
שכסף
זה מדרבנן? לא. בשדה זה כתוב במפורש בתורה. אבל באישה לומדים את זה מגזרה שווה, זה רק מידת דרש. אז זה עשו חכמים את הדרש הזה. אז לכן זה דברי סופרים. אז רב גדליה אומר, אך נראה שאין צורך לומר כן. אז זה לא צריך את הפירוש הזה, זה בעצם הפירוש של התשבץ. אבל לא צריך את הפירוש הזה. הרמב״ם, עכשיו, אז מה כן? זאת אומרת, הרמב״ם מביא בהשגות לשורש השני, שהרמב״ם נשאל מדוע אמר על הכסף שהוא מדברי סופרים, ולא אמר כן גם על השטר. יש תשובה מפורסמת של הרמב״ם, הוא ראה את זה דרך הרמב״ם בהשגות לשורש השני, אבל יש כסף משנה גם מביא את התשובה הזאת, במדורת פרנקל מדפיסים אותה שם, את התשובה הזאת, בתחילת הלכות אישות. ששאלו את הרמב״ם, כבר חכמי לוניל שאלו אותו, מה זה הדבר הזה? מה זאת אומרת דברי סופרים? זה דאורייתא היית גמור, לומדים את זה בגזרה שווה, ושם הרמב״ם אומר, יש לי שורש, קוראים לו השורש השני. הם לא הכירו את זה אנשים, אני חושב שזה אחת הסיבות זה כי השורשים היו כתובים ערבית, להבדיל מהיד החזקה שכתוב נכתב מכתחילה בעברית, הוא כתב אותו בעברית, אבל את השורשים כמו פירוש המשנה הרמב״ם כתב בערבית, ואני חושב שיש לא מעט מהראשונים שלא הכירו את השורשים, רואים באופן מאוד ברור, הרייבד, באופן מאוד ברור שהם הכירו את היד החזקה ולא הכירו את השורשים. אז בכל אופן, אז הוא אומר ש הרמב״ם נשאל למה הוא אמר כסף שהוא מדברי סופרים, ולא אמר כן גם על השטר, שהרי גם קניין השטר נלמד במידות שהתורה נדרשת בהן. מקיש הוויה ליציאה. מה יציאה בשטר? אף הוויה נמי בשטר. כן, כי תהיה אישה לאיש, כי זה הולך שם משהו כזה, כי תהיינה לאיש שתי נשים, אחת אהובה ואחת צנועה, וכולי, והלכה מביתו ויצאה והייתה לאיש אחר. בסדר? אז מקיש הוויה ליציאה, ויצאה מביתו והלכה והייתה לאיש אחר, ויצאה והייתה. אז יש הקש בין גירושין לקידושין. זה מה שנקרא בלשון הגמרא, הקש הוויה ליציאה. הוויה זה ליצור את הקידושין, יציאה זה לפרק אותם. אז הגמרא מביאה את זה בתור מקור לקידושי שטר, כי איך מגרשים אישה? כתב לה ספר קריטות ונתן בידה בשטר, כמו שטר גירושין, גט. אוקיי? כיוון שיש הקש ויצא והייתה, מקיש הוויה ליציאה, אז גם קידושין נעשים על ידי שטר. בדיוק כמו שגירושין נעשים על ידי שטר. זה המקור, אחד המקורות, שהגמרא מביאה לקידושי שטר. אז שאלו חכמי לוני לתרמב״ם, אז אם כך, גם קידושי שטר הם בעצם תוצאה של הקש. אז גם זה צריך להיות דברי סופרים. למה אתה כותב שרק כסף שנלמד מגזרה שווה הוא מדברי סופרים? גם שטר שנלמד, אפילו לשיטתך, שדברים שנלמדים בדרשות זה דברי סופרים, אתה לא עקבי. אז תגיד את זה גם על שטר, למה רק על כסף? אז הרמב״ם משיב, כן? ובשלמה ביאה, שכן שואלים חכמי לוניל, כן? מילא ביאה מפורשת בכתוב, כי היא נלמדת מובעלה, או מבעולת בעל. אז זה מפורש בכתוב שיש דרך קניין על ידי ביאה. אבל שטר זה רק יקש, זה הוויה ליציאה, אז היה צריך להיות דברי סופרים לשיטת הרמב״ם, מה ישנה שטר מכסף. והרמב״ם משיב שגם שטר הוא מן התורה, בגלל מה שאמרו בגמרא, נערה מאורסה דאמר רחמנה בסקילה, איך היא משכחת לה? אמר רב נחמן בר יצחק, משכחת לה כגון שקידשה בשטר, הועיל וגומר ומוציא, גומר ומכניס. כן, הגמרא, התורה מדברת שם על נערה מאורסה שהיא בתולה. נכון, אם מישהו בא על נערה מאורסה והיא בתולה, בסדר? אז הוא חייב כנס של אונס ומפתה וכו'. לא, סליחה, זה לא אונס ומפתה. נערה מורסה חייב סקילה, חייב מיטה. בסדר? כי זה אשת איש. עכשיו, הגמרא שואלת, איך יכול להיות נערה מורסה בתולה? אם מורסה אז היא כבר נבלה, איך, איך, איך מארסים? על ידי ביאה. נכון? הרי כתוב, בעולת בעל. אז הביאה זה הדרך היחידה שכתובה במפורש בתורה לקדש אישה. הרוסים וקידושים, כן, זה אותו דבר. אז לקדש אישה זה על ידי ביאה, זה מה שכתוב בתורה. אז איך יכולה להיות נערה מאורסה בתולה? לא יכול להיות. מכאן הוכחה שיש עוד דרך לקדש אישה. מן התורה עצמה יש הוכחה לזה. אתם מבינים? זה, נכון שמהי הדרך הזאת לומדים מגזרה שווה, מהקש, כסף, שטר, אבל יש בתורה עצמה הוכחה שיש עוד דרך, לפחות עוד דרך אחת, חוץ מאשר קידושי ביאה, שהם מפורשים בתורה. אוקיי? מוכרח מזה שיש עוד קניין חוץ מביאה, והסברה נותנת שזהו שטר. הואיל ומצאנו שהשטר מנתק את הקשר, זה בגירושין, מסתבר שהוא יכול גם ליצור את הקשר. וכן כתב הרמב״ם בהמשך הלכות אישות, המקדש בביאה הרי אלו קידושי תורה, וכן מתקדשת בשטר מן התורה, כשם שגומר ומגרש שנאמר וכתב לספר קריטות, כך גומר ומכניס. בסדר? אז מה זאת אומרת? קידושי ביאה הם קידושי תורה סתם. מה שהתורה מדברת על קידושין סתם, זה קידושי ביאה. חוץ מזה יש לנו הוכחה מהתורה שיש עוד דרך קידושין. כחלט איך יכול להיות נערה מאורסה שהיא בתולה? חייב להיות שיש עוד דרך קידושין שהיא לא על ידי ביאה. הרמב״ם אומר, מי זאת העוד דרך הזאת? זה יכול להיות או שטר או כסף. את שניהם אנחנו לומדים על מידות הדרש. הוא אומר, סביר יותר שזה שטר. למה? כיוון ששטר, כמו שהוא מוציא, ככה הוא גם מכניס. אז הסברה אומרת שלפחות, נגיד, אם הייתי צריך לבחור אחד משניהם, הייתי בוחר את שטר. אז לשטר יש לי ראיה מהתורה שהוא מקדש. עכשיו, כסף אולי כן, אולי לא, אני לא יודע. אבל מגזרה שווה הוא יוצא כסף, אבל לא ברור שהוא מן התורה. לכן בשטר הרמב״ם אומר שהוא קידוש, שהוא גם כן מדאורייתא. קידושי ביאה הם קידושי תורה סתם, שהרי הם כתובים בפירוש בתורה. וגם קידושי שטר הם מן התורה, שהרי הם מוכרחים מהכתוב באמצעות שיקול מסתבר. כנ"ל. ובאשר לקידושי כסף, כותב שם הרמב״ם באותה תשובה, כן, שהרמב״ם מביא, אבל הכסף מדברי סופרים, וכן דין הכסף, דין תורה, ופירושו מדברי סופרים, שנאמר כי ייקח איש אישה, ואמרו חכמים, ליקוחים אלו יהיו בכסף, שנאמר נתתי כסף השדה, קח ממני. נראה מלשון הרמב״ם, שרק דין הכסף הוא דין תורה, אבל הקידושים הם מדרבנן. בסדר? עכשיו אני חשבתי פעם להסביר, ש... גם ברמב״ם רואים כמה, בכמה מקומות שיש דרשות שהוא מתייחס אליהם כדין תורה. מתי? כשהדרשות האלה, נדמה שהזכרתי את זה, כשהדרשות האלה מסבירות פסוק. נגיד, פרי עץ אדר. מה זה פרי עץ אדר? אומר לי, אדר על כל מים, אדר באילנו משנה לשנה, שזה אתרוג, בדיוק. אז עכשיו, אחרי שאני עשיתי את הדרשה, אני כבר מבין שמה שהתורה אמרה, פרי עץ אדר, פירושו אתרוג. בסדר? זאת אומרת, אז הדרשה גילתה לי מה פירוש הפסוק. אבל אחרי הדרשה עכשיו זה הפסוק. אז זה דאורייתא. זו דרשה חושפת, זו לא דרשה מרחיבה. אתה יודע, את השם הלוקח עתירה לרבות תלמידי חכמים. העת בא לרבות, זה לא שאחרי שאני מרבה תלמידי חכמים, עכשיו אני קורא את הפסוק אחרת. יש מילה בפסוק שעכשיו, קודם לא הבנתי את פירושה ועכשיו אני מבין את פירושה. לא? קודם הבנתי היטב, הפירוש שצריך לראות מהקדוש ברוך הוא. הדרשה מרחיבה שצריך לראות גם מתלמידי רחמים. זאת דרשה של דברי סופרים. אבל פרי עץ אדר, לפני שעשיתי את הדרשה, לא ידעתי לקרוא את הפסוק. מה זה פרי עץ אדר? קלמנטינה, מה זה פרי עץ אדר? לא יודע. הדרשה גילתה לי שפרי עץ אדר משמעותו אתרוג. אז עכשיו הדרשה רק עזרה לי להבין את הפסוק. אבל עכשיו הפסוק כתוב שצריך לקחת אתרוג. אז אתרוג זה דאורייתא, לא דברי סופרים. עכשיו, בקידושי אישה, גם כן, הרי כיוון שמושג הקידושין קיים מן התורה, ושטר וביאה הם מן התורה, כמו שראינו עכשיו, לפי הרמב״ם, עכשיו למדנו מדרשה, מגזרה שווה, שגם כסף עושה קידושין. אם זה ככה, יש בהחלט מקום להגיד, שגם פה הדרשה היא דרשה מפרשת, היא לא דרשה מרחיבה. כי הרי מושג הקידושין כבר קיים, התורה מדברת עליו. אנחנו כבר מכירים שיש שתי דרכים לקדש אישה, אפילו לא אחת, אלא שתיים. אז עכשיו כשיש לנו גזרה שווה שאומרת שגם כסף זה דרך לקדש אישה, בהחלט ייתכן שהכסף מצטרף לדרכים שבהם התורה מתכוונת שאני מקדש אישה. בסדר? הדרשה גילתה לי שכשהתורה מדברת על קידושין, היא מדברת או על קידושין בביאה, או בשטר, או בכסף. זה הכל. אז פה הדרשה שוב פעם רק מגלה. אגב, אני, שקוראים את הרמב״ם, בספר המצוות על מצוות עשה של קידושין, על מצוות עשה של קידושין... לא, משנה, זה לא קריטי. בלשון הרמב״ם רואים את זה בצורה מאוד ברורה. ככה הרמב״ם באמת למד בספר המצוות, במצוות עשה של קידושין, שהמושג קידושין הוא מושג דאורייתא. הדרשות בסך הכל צובעות אותו, זאת אומרת, הן מסבירות לנו, מפרטות יותר, מה זה המושג הזה, כי התורה השאירה אותו עמום. אבל אם ככה, זה לא דרשות מרחיבות. זה דרשות מסבירות, זה דרשות מפרשות, חושפות. אז לכן זה דאורייתא. לכן הרמב״ם אומר, זה מדברי סופרים כי זה דרשה, אבל המעמד ההלכתי של זה, זה מעמד של דאורייתא. להבדיל מדרשות מרחיבות שמעמדן זה מעמד הרבנן, ראינו את זה שהרמב״ם גם אומר שאם יש לי דרשה סומכת, זאת אומרת שיש לי מסורת שמעבירה אליי את ההלכה, ויש דרשה שסומכת את ההלכה הידועה הזאת על הפסוק, אז התוצאה היא הלכה דאורייתא. למה? כי כשההלכה היא סומכת ולא יוצאה, הדרשה היא סומכת ולא יוצרת, אז זה אומר שהדרשה הזאת היא בעצם לא מרחיבה אלא חושפת. כי הרי ההלכה ניתנה לנו מסיני. הדרשה רק אומרת מאיפה זה יצא. אז זה אומר שהדרשה מסבירה לי שההלכה יצאה מהפסוק. אם יצאה מהפסוק הזה דאורייתא. לא הרחבה. אוקיי? אז ככה אני חושב שאפשר היה להסביר את הרמב״ם. לכן הוא קורא את זה דברי סופרים, אבל עדיין הורגים את מי שבא על אשת איש, מי שהתקדשה בכסף, למרות שזה מדברי סופרים. אבל הוא מסביר קצת שונה, לא דומה, אבל לא בדיוק אותו דבר. הוא אומר ככה, נראה מלשון הרמב״ם שרק דין הכסף הוא דין תורה, אבל הקידוש אינה מיד הרבנן. הכיצד? מצאנו שיש קניינים מיד הרבנן. יש קניינים שאותם תקנו חכמים. למשל, משיכה. נכון? בדבר תורה מאות קונות, וחכמים תקנו שימשוך כדי שלא יאמר לו נשרפו חיתיך בעלייה. זאת אומרת, תקנה דרבנן שקונים במשיכה. או שזאת אולי לא דוגמה כל כך טובה, כי יש כאלה שרוצים לטעון שמשיכה מועילה מדאורייתא. מה שחכמים תקנו זה שכסף לבד לא יקנה. שאם אתה עושה כסף, תוסיף לזה גם את משיכה. אבל לא שאת מושג המשיכה עצמו יכול להיות שהוא כבר קיים בדאורייתא. לא שחכמים הוסיפו אותו.
אבל שם דווקא כסף הוא דאורייתא.
נכון. מחלוקת את רבי יוחנן וריש לקיש. כסף דאורייתא, אבל השאלה כשאתה אומר שהוסיפו משיכה, האם אתה אמרת בזה שמשיכה לא מועילה מדאורייתא? או שלא, היא מועילה מדאורייתא. הכסף לבד, תקנו חכמים, אל תסתפק בזה, תעשה גם משיכה. אבל אם תעשה רק משיכה, אין בעיה, זה מועיל מדאורייתא. בסדר? כל אופן, אז זה לא, אולי לא דוגמה טובה, אבל מעמד שלושתם, למשל, זה כן דוגמה טובה. או קניין דל אדמות, זו דוגמה טובה, מה שהזכרתי קודם. קניין דל אדמות הוא קניין שתקנו חכמים, לא מועיל מדאורייתא. בסדר? ואותו דבר, מעמד שלושתם. מעמד שלושתם, הכוונה, אם מישהו חייב לי כסף, ואני רוצה להעביר את זה למישהו אחר. אז אנחנו מתאספים שלושתנו, אני אומר לו, אתה חייב לי כסף, עכשיו אני ממחה את החוב למישהו אחר. אז אני יכול להקנות לו חוב, בדרך כלל אי אפשר להקנות חוב, זה דבר מופשט. בסדר? אי אפשר להקנות חוב אפילו בשטר. תחפרות שיטת הרמב״ם, אין, אי אפשר להקנות חובות. אבל אם אתה עושה את זה בממד שלושתם, אז אפשר, גם זה תקנה דרבנן, זה לא דאורייתא. בסדר? עכשיו, והקניין דרבנן מועיל לדאורייתא. בסדר? זה ההנחה של רב גדליה כמובן, האחרונים מפלפלים בזה הרבה מאוד, והשאלה אם קניין דרבנן מועיל לדאורייתא. זאת אומרת, אם אני קניתי משהו בקניין דלת אמות, בסדר? אז עכשיו הוא שלי, רק מדרבנן. עכשיו אני רוצה לקדש בו אישה. האם האישה תהיה אשתי מדאורייתא מדרבנן? החפץ שלי רק מדרבנן. אז איך זה יכול להיות שאני הרי צריך לתת לה כסף שלי, דבר שלי. אז איך יכול להיות שהיא מקודשת מדאורייתא? אז זה מחלוקת בין ראשונים ואחרונים, קניין דרבנן מועיל לדאורייתא או לא מועיל לדאורייתא. אני חושב שיש ראיות מאוד חזקות לזה שקניין דרבנן מועיל לדאורייתא. אבל העובדה היא שיש דעות לא כאלה. בתפיסה המקובלת יש מחנה אפרים שמעריך בזה ועוד, שקניין דרבנן מועיל לדאורייתא, והוא מניח את זה פה כדבר פשוט. שקניין דרבנן מועיל לדאורייתא. כלומר, אם אדם יודע שחכמים קבעו שמעשה מסוים יקנה, ועד למעשה זה הוא חייב להחליט. הרי הוא גומר בדעתו, הוא מחליט. וזה מה שצריך כדי שהקניין יחול מדין תורה. בעצם אומר שהתקנה הזאת שהמעשה קובע את גמירות הדעת, היא תקנה שבונה את עצמה. ברגע שחכמים קבעו, דע לך בן אדם, ברגע שאתה עושה את מעשה הקניין, מבחינתנו זה כאילו שהחלטת בדעתך, גמרת בדעתך. עכשיו כבר גם הבן אדם יודע שכשהוא עושה את מעשה הקניין הוא באמת גמר בדעתו, אחרת הוא לא היה עושה את המעשה, כי הוא יודע שאנחנו נחזיק אותו כמי שגמר בדעתו. אז התקנה הזאת בנתה את עצמה. אנחנו מוצאים לזה כמה דוגמאות לדברים האלה, שלפעמים תקנה בונה את עצמה. אוקיי? אז גם פה הוא אומר שזה בנה את עצמו. ברגע שרחמים קבעו שמעשה מסוים יקנה, אז ממילא המעשה הזה גם יוצר אצל האדם, הוא מבטא אצל האדם גמירות דעת. כך הוא בקניינים, וכך גם לגבי קידושין. ונמצא שגם אם הגזרה שווה כיחה כיחה יסמכת באלמה, מכל מקום הדין הנובע ממנה הוא דין תורה. אז איך הוא מסביר את הסתירה ברמב"ם? שקידושין זה דברי סופרים, כי זה נלמד מגזרה שווה, אבל מי שבא על האישה שהתקדשה קידושי כסף, ומי שבא על האישה שהתקדשה בקידושי כסף חייב מיתה. זה דאורייתא. למה? אז הוא אומר, לא כמו שאני אמרתי קודם שזו דרשה מסבירה ולא דרשה מרחיבה, אלא הוא טוען שזה אומנם קניין דרבנן, קניין, זה קידושין דרבנן, אבל קניין דרבנן מועיל לדאורייתא. וכיוון שעשיתי פה קניין דרבנן, עכשיו האישה מקודשת מדין תורה. ולכן הוא אומר שהדין, למרות שהדין הוא מדברי סופרים, אבל מעמדו ההלכתי הוא מעמד של דאורייתא, כי קניין דרבנן מועיל לדאורייתא. נראה שמקורו של הרמב״ם הוא בסוגיה, בעצם הטענה שלו היא הטענה הבאה, אני אחדד את זה יותר. הרי כל מה שצריך כדי שדבר יחול זה גמירות דעת, לא צריך את המעשה באמת. רק את הגמירות דעת. המעשה מבטא או יוצר, אמרתי שתי אפשרויות, או מבטא או יוצר גמירות דעת. בסדר? עכשיו נגיד שהחכמים אומרים שמעשה מועיל, מדי רבנן. ברגע שהחכמים אמרו שהמעשה יועיל, כשאני אעשה את המעשה הזה, הרי אני אגמור בדעתי, נכון? כי אני יודע שהחכמים יחליטו שזה כבר שלא, ברגע שעשיתי את המעשה הזה. אז ברור שגמרתי, אבל אם גמרתי בדעתי, אז זה כבר מועיל מדאורייתא. כי הרי גמירת הדעת, הרי זה באמת מה שצריך. לא צריך את המעשה. המעשה רק יוצר גמירת דעת. אז מה אכפת לי שאת המעשה הזה תקנו חכמים? כל עוד המעשה הזה גורם לי לגמור בדעתי,
כמו גט מעושה.
מה?
זה כמו גט מעושה. אתה רוצה להוציא את ה...
דומה קצת, כן. למרות שפה זה אולי יוצר את גמירות הדעת, ושם זה רק מבטא. אבל פה המעשה...
למרות שהוא אומר שהוא לא רוצה לתת את הגט.
כן, אבל הטענה שלנו זה שהוא בעצם כן רצה. והמעשה מוציא ממנו משהו שכבר קיים בו. אבל פה אני טוען שברגע שאתה עושה את המעשה, ואנחנו תיקנו שהמעשה הזה יועיל, זה יוצר את גמירות הדעת שלך, לא מגלה. בסדר? אולי. אבל זה כן, זה המנגנון דומה. אז ככה הוא מסביר למה קניין דרבנן מועיל לדאורייתא באופן כללי, וככה הוא מסביר למה קידושין דרבנן תופסים מדאורייתא. הם תופסים מדאורייתא כי בסך הכל יש פה גמירות דעת. כמובן שלפי התפיסה הזאת זה מאוד מרחיק לכת. אם אנחנו נחליט עכשיו שקידושין בכלל עושים על ידי עמידה על רגל אחת, ככה אנחנו רוצים. וזה בכלל לא משנה אם גוף מוסמך החליט את זה. סתם, אנחנו כקבוצת אנשים החלטנו בינינו, רגל אחת מבחינתנו זה קידושין. בסדר? לשיטתו זה יהיה קידושין דאורייתא. כי כל אחד מאיתנו מבין את ההשלכות, ממילא הוא גמר בדעתו. לא נראה לי שהוא יגיד דבר כזה. אבל זו תפיסה הסובייקטיבית הזאת, הקונבנציונליסטית הזאת, היא תפיסה בעייתית קצת. תפיסה שאומרת, בעצם זה הכל תלוי רק בגמירות דעת. אז אם הכל תלוי רק בגמירות דעת, אז הכל חופשי. ככה באמת מסבירים, אגב, את המושג סיתומתא. היי סיתומתא קניא, אומרת הגמרא, מה הכוונה? קניין הסוחרים. כן, מה שדרך הסוחרים, תמיד מביאים את המזל וברכה ביהלומים, כדוגמה. כן, שבמקום שבו מקובל שלחיצת יד נהווה ביטוי לגמירת דעת, זאת אומרת שהקניין חל, אז זה חל לרוב הדעות מדאורייתא. יש דעות שסיתומתא זה דרבנן, אבל באופן הפשוט, סיתומתא זה דאורייתא. מנהג הסוחרים קונה מדאורייתא. למה? פה מסבירים באותה שיטה שהוא הסביר פה את הקניין דרבנן. למה? כי כמו שרבנן מועילים לדאורייתא, מה אכפת אם זה רבנן או לא רבנן? אם יש פה פעולה שהחברה רואה אותה כפעולה קובעת, אז בהגדרה, כשעשית את הפעולה הזאת, זה מבטא שבאמת הייתה לך גמירות דעת. אבל אם באמת הייתה לך גמירות דעת, אז זה מדאורייתא. לא אכפת לי מי יצר את גמירות הדעת הזאת. האם מי שיצר את זה זה חכמים, או מי שיצר את זה זה אדיוטות? מה זה משנה? העיקר שברור לנו שבאמת התכוונת ברצינות, כי כל מה שצריך זה רק גמירות דעת. אבל אז באמת לפי זה אפשר לעשות סיתומתא גם על קידושי אישה. האם הוא יקבל את זה? אם יש מנהג בעולם, נגיד אצל גויים, למשל, מי שחי בין גויים, אז שם הולכים להירשם אצל השופט, ואז אתה נשוי, נכון? או אצל, לא יודע, בעירייה, או כל מקום לפי השיטה שלו, אוקיי? באים שני יהודים, נרשמים בעירייה כמקודשים.
כדאי
בישראל? לא, קודשים. זה הכל, לא, מה זה כדאי בישראל? כל מה שצריך זה גמירות דעת להתקדש. בסדר, יש גמירות דעת. אנחנו רואים שאם אנחנו רואים בעירייה, אנחנו מבינים שזה יוצר את הזיקה, את השייכות בינינו, נכון? את הקידושין. נו, אז מה הבעיה? זה בדיוק סיתומת בקניינים. סיתומת בקניינים זה מנהג הסוחרים, לא דווקא יהודים, לא דווקא תמידי חכמים, כל מקום, איך שהסוחרים נוהגים. נו, אז אם הוא אומר שקידושין עובד בדיוק באותו מכניזם כמו קניין, אז מה ההבדל? אז גם בקידושין אתה יכול להגיד אותו דבר. לא נראה לי שהוא ילך
עכשיו. אבל יש הבדל בין זה לזה, לא? בין ממון לבין אישה.
למה? מה זה משנה? מה ההבדל? הוא עצמו אומר שאין הבדל. זה שיטתו. הוא אומר אותו דבר. אבל למה קניין דרבנן מועיל, בקידושי דרבנן מועילים מדאורייתא? כמו שקניין דרבנן מועיל מדאורייתא.
אבל תנאי למשל...
אבל בקניין גם סיתומתא מועיל. גם באישה הוא יגיד את זה.
בממון תנאי מועיל. לא נראה לי שבקידושים תנאי מועיל.
בוודאי שכן, מה זאת אומרת? כל קדש בתנאי. סוגיות ארוחות, שני פרקים ברמב״ם. הלכות אישות, פרק ו', פרק ז', זה רק הדיני תנאי בקידושים. בוודאי, מה זה? שני פרקים בהלכות גירושים, שני פרקים בהלכות קידושים. נראה שמקורו של הרמב״ם הוא בסוגיה המצויה בכתובות, בדף ג', רבותיו של רש"י. ובעוד מקומות שיש מקרים שבהם חכמים הפקיעו את הקידושין. ושואלת על כך הגמרא, תנח קדיש בקספה, קדיש בביאמה איתה למימה. כן, הגמרא אומרת שחכמים הפקיעו את הפקיעינו רבנן לקידושין מיני. כל מיני סיטואציות שחכמים עושים הפקעת קידושין, למשל מי שביטל שליח שלו בפניו, או כן, יש כל מיני, מי שמקדש אישה בעל כורחה, אז הפקיעו את הקידושין. אז הגמרא אומרת, איך חכמים יכולים להפקיע קידושין? זאת אומרת, התורה קבעה שהיא מקודשת, וחכמים אומרים לו, אנחנו לא, זה לא, היא לא מקודשת, מה, הם מוקרים דבר מן התורה בקומסה? איך אפשר לבטל? חכמים יכולים להתיר לאכול חזיר? מעכשיו חזיר מותר לאכול. זאת אומרת, התורה אומרת שהאישה הזאת יש את איש. איך אתם יכולים להפקיע את הקידושין? להחליט שהיא לא יש את איש. אז הגמרא אומרת, תנח דקדיש בקספה. קדיש בביאה, מה איקה למימר? למה בקספה?
זה בסדר?
לא. אז תכף נראה אם זה דרבנן. ההסבר הפשוט הוא, בגלל שכסף יש את הפקר בדין הפקר. אז חכמים יכולים להפקיר את הכסף, ממילא היא לא קיבלה כסף, או שהוא לא הוציא כסף, כי זה לא היה שלו. כיוון שכך, אז אין קידושין. תראו, כי היא לא קיבלה כסף. אבל מה עם ביאה? איך חכמים יכולים לבטל קידושין שנעשו בביאה? מה הביאה? אז עונה על זה הגמרא, שביו הרבנן לבעילתו בעילת זנות. תשובה... תימונית ממש. שביו הרבנן לבעילתו בעילת זנות. איך? השאלה היא איך הם עושים את זה. אני מבין שזה מה שהם רוצים לעשות. לבטל את הקידושין ולהכריז על הביאה הזאת לא כביאת קידושין אלא כביאת זנות. אבל השאלה הייתה איך הם יכולים לעשות דבר כזה כשהתורה אומרת שביאה כן עושה קידושין. אז איך הם יכולים לבטל את זה? אז בכסף יש לנו דין הפקר ודין הפקר. אבל איך הם יכולים לעשות את זה בביאה? שביו הרבנן לבעילתו בעילת זנות. רש"י שם מביא שכל רבותיו פירשו תנח דקדיש בקספה, שהקידושין מדרבנן. יש כאלה שאומרים שזה המקור לשיטת הרמב״ם, רבותיו של רש"י בכתובות בדף ג', שהם אומרים שקידושי כסף הם מדרבנן. ומה שכתוב שם, תנח דקדיש בקספה, הכוונה, בגלל שקידושי כסף הם מדרבנן, אז רבנן גם יכולים לעקור אותם. אבל מה עם ביאה? מה צריך להבין, אז מה התירוץ? שביו רבנן לבעילתו בעילת זנות. אתה יודע? לא כמו שאני הסברתי קודם שהתנח דקדיש בקספה זה גם אם הקידושין הם דאורייתא. אבל יש לרחמים סמכות של הפקר בדין הפקר. הם יכולים להזכיר את הכסף ואז לא יהיה קידושין. רבותיו של רש"י לא פרשו כך. רבותיו של רש"י אמרו, לא בגלל הפקר בדין הפקר, אלא הנקודה היא שאם הקידושי כסף עצמם הם קידושין מדרבנן, אז רבנן שעשו את זה גם יכולים לבטל את זה. אז אם הם קבעו את הקידושין, הם יכולים להגיד שהקידושין לא בטלים. בטלים. אבל מה עם ביאה? כך הם מסבירים את קושיית הגמרא. והוא דוחה את הפירוש הזה, רש"י דוחה את פירוש של רבותיו, באומרו שדבר נלמד מגזרה שווה הוא מדאורייתא. הוא אומר, כיחה מזדה אפרון, לומדים קידושי כסף מגזרה שווה, זה דאורייתא. כן, אז רבותיו זה ממש שיטת הרמב״ם. יש שיטה גאונית כזאת, שקידושי כסף זה דרבנן, ראיתי פעם מישהו שמצא איזה שיטה מהגאונים. ועוד, האח סוקלים על קידושי כסף, כך שואל רש"י, זו כל השאלות ששאלנו על הרמב״ם. נכון? אבל הרמב״ם גם אומר זה מדברי סופרים, ויחד עם זה ממש סוקלים על זה. זאת אומרת, אז רואים שרבותיו של רש"י יכולים, מה שנסביר ברמב״ם, אפשר גם להסביר ברבותיו של רש"י. אין הבדל. אז הוא אומר, ורש"י מפרש תנח דקדיש בקספה, שאז רבנן יכולים להפקיע ממנו את הממון למפריע, בהפקיר בדין ההפקיר. זה ההסבר הראשון שאמרתי. אך נראה שהרמב״ם למד כמו רבותיו של רש"י. והבין מהשאלה תנח דקדש בקספה שקידושי כסף הם אכן מדה רבנן. איך אני יודע שזה לא נכון מה שהוא אומר? כי הרמב״ם כשהוא נשאל באותה תשובה למה הוא אומר שקידושי כסף הם מדה רבנן, לא מביא את הגמרא הזאת. הוא היה צריך להביא את זה. הוא אומר, זה הראיה שלו. משם הוא לקח את זה. נו, אז למה אתה לא מביא? שאלו אותך. הוא אומר, לא, כי זה נלמד מגזרה שווה, ומבחינתי מה שנלמד מגזרה שווה זה דברי סופרים. ולמה? תביא ראיה מהגמרא שזה דברי סופרים. הגמרא אומרת את זה. הוא לא מביא את הראיה הזאת. לא, לא משנה. אז ככה הוא מסביר. ולכן הבנן יכולים להתנות שבנסיבות מסוימות הם יבוטלו. ולמסקנת הגמרא גם בקידושין דאורייתא האדם יכול להתנות שאם חכמים לא ירצו, קידושיו יתבטלו. אבל פי שימצא שבעילתו בעילת זנות, כן, בביאה. מה זה שביאו הרבנן לבעילתו בעילת זנות? אז בדרך כלל הראשונים מסבירים, על זה אני מדבר אולי בפעם הבאה, כי על זה יש קצת להאריך. אבל הראשונים מסבירים שזה בעצם התניה. כשאני אומר, הרי את מקודשת, הרי את תוספות במקום
כזה. על דעת בידים.
בדיוק. הרי את מקודשת לי כדת משה וישראל. מה פירוש כדת משה וישראל? שאני מתנה את הקידושין בהסכמת משה וישראל. התורה זה משה וישראל זה הכוונת חכמים. אוקיי? אז אם זה ככה, אז אני עשיתי תנאי. קידושין בתנאי אפשר לעשות, אין בעיה. אז אם אני מתנה את הקידושין בזה שחכמים יסכימו והם לא מסכימים, זה קידושין בטלים, גם קידושין דאורייתא בטלים.
ישראל זה חכמים? הכוונה בישראל
זה
חכמים?
אתה יודע שמשה זה החכמים?
לא, לא.
ככה ישר בלי בראש.
אחד מהם זה חכמים?
כן, כן. כך מביאים את התוספות מסביר, הרי את מקודשת לי כדת משה וישראל, זה הבסיס למה חכמים יכולים להפקיע קידושים. כי אני מתנה את זה בדעתם. מתלה את זה או מתנה את זה בדעתם. בסדר? אז זאת הטענה, ולכן... וזה מה שכתב הרמב״ם, שקידושי כסף הם מדברי סופרים, כלומר מדרבנן, ואף על פי כן דינם דין תורה וסוקלים עליהם. בסדר? כי זה בעצם הטענה ש... שבעצם הקידושים הם קידושים מדרבנן, אבל הם יוצרים גמירות דעת של דאורייתא. בסדר? עכשיו, איך חכמים יכולים לבטל את זה אגב? אבל זה מה שהוא אמר, שאם חכמים יכולים לתקן את הקידושים מדרבנן, פה זה גזרה שווה, זה לא תקנה, אבל לא משנה, אז חכמים גם יכולים לבטל, זה עוד חידוש. שדרבנן של גזרה שווה, חכמים יכולים גם לבטל, לא רק לחדש. בתקנות אני מבין, הם תקנו, אז הם מבטלים. בגזרה שווה, גם אם זה דברי סופרים, זה דברי סופרים אחר. אם באמת זה המשמעות של התורה, איך אתה יכול לבטל? זה באמת ההרחבה הנכונה בתורה. איך אתה יכול לבטל דבר כזה? אתה יודע, זה קצת משונה העניין הזה. אבל ככה הוא רוצה, כל זה אני עוד אדבר. אז זה לגבי, ככה זה עובד, אבל כשחכמים מבטלים, הם כנראה, ברגע שהם ביטלו את האופן הזה של הקידושין, כבר אי אפשר לעשות קידושי כסף, אז עכשיו גם מי שיעשה קידושי כסף כבר אין לו גמירות דעת. כי כל הגמירות דעת שלו בנויה על זה, שהוא יודע שחכמים יראו את המעשה הזה כמעשה מחייב. זה מה שהוא יסביר למעלה. לכן ברגע שחכמים כבר אומרים לא, אנחנו לא נראה את זה כמעשה מחייב, אז ממילא גם מדאורייתא זה לא יחול. אז מצד אחד, כשזה חל, יש איזה תוקף של דאורייתא. מצד שני, חכמים הם אלה שקבעו את זה, אז הם יכולים לבטל. למרות שזה דאורייתא, זה הטענה שלו. ובהסבר זה ברמב״ם נתעוררנו מספר דורות הראשונים לרבי יצחק אייזיק הלוי, והוא היה אדם גדול וספרו הוא ספר חשוב שאפשר ללמוד ממנו הרבה. אמנם יש לנו עליו ביקורת שלפעמים הוא טנדנציוזי, מגמתי. כלומר, לפעמים הוא קודם מסמן את המטרה ואחר כך מחפש איך להוכיח אותה. גם בחשיבה תורנית צריך לחשוב באופן חופשי ולחפש את האמת, ולא באופן מגמתי. ואין לכם ספר יותר מגמתי מדורות הראשונים. ספר הכי מגמתי שנכתב אי פעם, אני חושב. אני פשוט, אני ממש לא אוהב את הספר הזה. למרות שיש שם כמה רעיונות יפים, אבל באמת, נורא מגמתי, זה מאוד מפריע שם. אוקיי, אז הפסקה הזאת אני עוד אדבר פעם הבאה, כי פה...
הוא אומר את
זה. כן, כן.